שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום, שלום, שלום יעל אשד הראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1309, ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על תקשורת בתוך המשפחה, בין הורים לבין ילדים צעירים. עד גיל 10 נגיד. אנחנו יודעים, כל מי שגידל ילדים, שאלה גילאים קריטיים, שהתקשורת שיש לנו עם הילדים בזמן הזה, משפיעה עליהם אחר כך לאורך כל החיים, גם מאוד משפיעה עלינו. ננסה ללמוד כמה דברים חכמים בדרך לחיים חדשים, וחיבור עמוק יותר בינינו ההורים לבין הילדים. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז היום באמת נרצה להתמקד במשפחה גרעינית. ילדים שיש בה ילדים בגילאי נגיד 3, 5, 8, אם ניקח ככה לדוגמה, והתקשורת שלהם מול ההורים שלהם, זה גילאים מאוד, שאנחנו כהורים רואים אחריות מאוד גדולה, זאת אומרת, זה הגיל שבו הילד באמת מתעצב. ואנחנו, א', לא כך יודעים באיזה גיל הוא מבין מה, אז אנחנו ככה לא יודעים מה להעביר לו, באיזה גיל ואיזה מסרים אפשר כבר להעביר מתי, ואיך להגיד את זה נכון. והדבר השני זה באמת אנחנו רוצים בסופו של דבר לבנות בן אדם, ובתוכנית שלנו אנחנו רוצים לדבר על בן אדם שהוא באמת מנהל תקשורת תקינה, גם בתוך המשפחה וגם אחר כך כמובן מחוץ למשפחה, כי המשפחה היא רק סוג של אינקובטור שממנו אחר כך הוא יוצא לחיים בכלל, ואנחנו נרצה ללמוד על ההיבט התקשורתי שבין הורים לילדים, בגילאים האלה. כשלפני כן, לפני שאנחנו מתחילים את הנושא הזה, אנחנו רוצים איזושהי הסתכלות קצת יותר רחבה, על בכלל מה צריכה להיות הגישה הפנימית של הורה כלפי ילד. למה אני בכלל הורה של הילדים האלה? מה המשמעות הקשר בינינו, בין הורים לבין ילדים? זה ככה ברמה יותר רחבה, לפני שאנחנו ניגשים לדברים היותר פרקטיים של תקשורת, אנחנו נשמח אם תוכל ככה לתת לנו איזושהי הסתכלות בנושא הזה.
לא, את צריכה לכוון אותי בצורה יותר מדויקת.
אז אני אשאל, מה צריכה להיות הגישה הפנימית של הורה כלפי הילד שלו? למה אני בכלל ההורה שלו? מה התפקיד שלי בתוך הדבר הזה?
את צריכה לייצב אותו בחיים, את צריכה לפרמט אותו, את צריכה להעמיד אותו נכון לכיוון מיוחד שאת חושבת, אלה מי עוד בוחר במקומך עכשיו בגילאים האלו דרך לילד, כמה שהוא יתקדם לאיזה כיוון, מה יצא ממנו, את אפילו חושבת מה יצא ממנו,
נכון.
אילו איזה מקצוע, איזה דרך, מה הדמות שלו שהוא יהיה גדול, ולפי זה, אפילו שאת לא כל כך מודעת לזה, אבל לפי זה את מייצבת, את פונה, את מסדרת פנים שלו כלפי אותה הדמות, ומכוונת, את דוחפת אותו לזה.
ומה משמעות הקשר בינינו, בין הורה לילד?
שאת מחייבת אותו, את הילד, לעשות כמה צעדים קדימה, לאותו כיוון שאת חושבת שהוא צריך להתקדם.
אז זה קורה באמצעות הקשר בינינו. אתה אומר, זה בעצם הדרך שלי בסופו של דבר לעצב אותו ולפרמט אותו, כמו שאמרת,
כן.
למי שאני חושבת שנכון שהוא יהיה. ומה הצורה הנכונה של קשר בין הורי לילד, כדי שהדברים האלה באמת יוכלו לקרות טוב?
צורה הנכונה, בין ידידים לבין ההורים וילדים. אבל ידידים יכול להיות שבהרבה מקרים זה יותר יעזור. ילד יותר ישמע אם אנחנו נתייחס אליו כמו חברים שלו.
כשאתה אומר כמו הורים ולילדים, אתה מדבר יותר בצורה היררכית, נכון? של
כן, כן, כן.
וזה נכון מאיזה גיל היחס הזה של ידידים לילד?
זה לא חשוב. זה לא חשוב. אם את רואה שאפשר להשפיע עליו יותר טוב, שהוא ירגיש בך חבר, אז כדאי להיות חבר.
יש ילדים שעליהם קשה להשפיע כחבר, אלא רק הדרך ההיררכית הזו?
זה תלוי באופי של הילד. וגם כן מכל האווירה שישנה במשפחה. אבל אנחנו צריכים להשתמש גם בזה וגם בזה.
מה האווירה הנכונה שכדאי לנו ליצור במשפחה, כדי באמת להיות תא שמגדל נכון את את הילדים שלנו?
אנחנו צריכים לדעת, כאן זה בעיה גדולה מאוד, מתי אנחנו נתייחס בצורה שאנחנו נמצאים למטה כאילו מילד, או שווים לו, או למעלה ממנו. וכל האפשרויות האלה, יש כאן מקום.
אוקיי, ובעצם הורה צריך לשלוט בכל האופציות האלה, ולדעת מתי לעשות.
זה ודאי, אנחנו צריכים ללמד את ההורה, להיות הורה.
אתה יכול אולי להסביר לי כמה מילים על כל אחת משלוש הרמות האלה? אמרת, אנחנו צריכים לדעת מתי להתייחס אל הילד כאילו שאנחנו נמצאים מתחתיו והוא מעלינו, מתי באותה רמה ומתי מעליו. אתה יכול קצת לפרט לי על כל רמה כמה מילים?
זה תלוי באיזה גילאים, אבל גילאים האלה מ-0 עד 10 שנים, עד גיל 10, זה יש כאן כל כך הפרשים גדלים בין ההסתכלות על הילד, תפיסה שלו, יחס שלו.
בוא ניקח אפילו, בלי להתייחס רגע אפילו לאיזה גיל, כי באמת הילד הוא מאוד שונה בין 3 לבין 10, אפילו עוד לפני, אני ההורה, תכוון אותי במוח שלי, איך אני צריך כשאני מסתכל, הולדתי ילדים, אני מתחיל לגדל אותם, תן לי רגע כמה מילים על שלושת סוגי היחס האלה שאמרת, שאני אבין את הגישה בכלל. אמרת שלפעמים אני צריך להתייחס אל הילד כאילו אני מתחתיו, לפעמים כאילו אנחנו באותה רמה, ולפעמים כאילו אני מעליו. אתה יכול קצת לפרט לי על שלוש הרמות?
זה נראה לי שזה די ברור. אם אני נמצא כחבר עם הילד, אז אני צריך לשים לב יותר על עד כמה שאנחנו נמצאים בדו שיח, במשחק הדדי, בהבנה הדדית. אם אני נמצא למעלה ממנו, אז יותר אני לוחץ, קובע, מכתיב לו דברים, וגם זה הוא צריך לדעת וללמוד איך לקבל ממני, שאחר כך יהיה לו אפשרות כך לקבל מרות של מישהו בחיים. וההפך, גם כן, שאני נותן לילד אפשרות ללמד אותי כאילו, לכוון אותי, להיות כמנהל ומשחק ומשהו מוביל, ואני אחריו. כל המצבים האלה אנחנו צריכים לגוון, תלוי במה. אבל ילד צריך להבין שיש מקום לכאלו יחסים.
כשמה זה בונה בילד, שלושת הצורות האלה?
סליחה?
מה זה בונה בילד, שלושת הצורות האלה?
הוא יותר מבין את היחסים בין בני האדם, הוא מוצא בעצמו יכולת לתאמן את עצמו, לכוון את עצמו, נכון כך או כך להתייחס למישהו, וזה נותן לו התפתחות, אופק.
חשובה שתהיה לו, זאת אומרת, הוא אני מבין זה רק תוצאה, אבל קודם כל אני כהורה, חשובה שתהיה לי גמישות כזו ודינמיות כזו?
כן, כן, ודאי, ודאי. אמהות בזה יותר מצליחות, כי יש להם גמישות לזה ונכונות לזה פנימית, כי בשבילם זה, הילד זה הנכס שלהם, וזה, הן מוכנות לעשות את זה, ומה שלטובת הילד, הן מוכנות להעמיד את עצמם בצעת.
ומה איתנו?
איתנו יותר קשה. אנחנו לא כל כך גמישים, אנחנו גם כן לא רוצים את זה, לא צריכים את זה. יש לנו מלכתחילה איזה גישה של ככה, גישה צבאית בוא נגיד. וזה לא תמיד טוב. אמנם שבלי זה גם אי אפשר.
אז אתה אומר שגבר בעצם נוטה יותר להסתכל על הדברים מלמעלה, זאת אומרת, אל הילד מלמעלה, ופחות נוטה לכיוונים של להיות חבר.
כן, ודאי.
ופחות למקום שהילד ילמד אותו, מה נכון?
כן.
כשיש חשיבות בעצם לשלושת המצבים האלה.
יש חשיבות גדולה, וגברים לא כל כך גמישים.
יש לי שאלה ככה מהותית. למה אני אבא של הילד הזה? ספציפית.
זה אתה צריך לדעת את השורש נשמה שלך, ואיזה תיקונים אתה צריך לעשות בחיים, וחלק מהתיקונים שלך הם עוברים לילד.
זאת אומרת שזה כלי, מערכת היחסים הזאת היא בעצם סוג של אמצעי לתיקונים?
לתיקון הנשמה.
לשני הצדדים אני מבינה.
כן.
זאת אומרת, גם מצד הילד זה שהוא הבן שלי, או הבת שלי, זה לא סתם.
לא, 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 אין כאן סתם בכלל. ודאי, שזה המשך. המשך של תיקון הנשמות.
אוקיי.
יש יתרון, דיברנו על שלושת המצבים האלה של למעלה, מצב של שוויון ביחסים ומצב של למטה. יש, את יכול לתאר סיטואציות שבהם נכון יותר להשתמש בצד כזה, בצד כזה או בצד אחר? אני אגיד לך למה אני שואלת, כי יש אנשים שהם באמת תפסו איזושהי עמדה אחת, או שהם מתייחסים לילד כאל חבר שלהם, ואז חסרים המינונים האחרים, או שהם מתייחסים לילד בצורה מאוד היררכית, ואז חסר גם כן את החלקים האחרים. אני פחות מכירה מישהו שהוא רק לומד מהילד שלו, אבל בדרך כלל אנחנו או כאן או כאן. וכן יש חשיבות להרחיב, אתה אומר, את הקשר לכל הרבדים האלה. אז אם אתה יכול קצת למקד או לתת אפילו איזושהי הדרכה, של באיזה מצבים כדאי להורים להתייחס ככה, ובאיזה מצבים יותר נכון להתייחס אחרת.
אני לא חושב שיש כאן אפשרות להדריך בן אדם, גם גבר וגם אישה, זה כאחד. אלא אם אנחנו, מבינים מה יש לפנינו, עד כמה שאנחנו רוצים לראות את הילד המוצלח, אנחנו תמיד יכולים לתאר לעצמנו מה חסר שאנחנו יכולים לתת לו בכל רגע, בקיומו, בהתפתחותו. ואני לא חושב שאנחנו נטעה, אם אנחנו רק נאזן את עצמנו נכון באהבה ובאחריות ובהבנה איפה אנחנו נמצאים בטיפול בילד.
אמרת עכשיו שאם אנחנו רוצים לראות ילד מוצלח ונתאר לעצמנו בכל רגע מתוך אהבה ואחריות מה חסר לו, אז אנחנו נדע איזה יחס לבחור, כמו שאמרת קודם, מעל, בשווה או מתחת. אני רוצה רגע להתעכב על המשפט שאמרת, ילד מוצלח. אני מבין שזאת היא המטרה שלאורה אני צריך למדוד בכל רגע נתון איך אני מתייחס אליו. תנסה לצייר לי רגע את הדמות הזאת, ילד מוצלח. מה יש בו? מה אני צריך לצייר בעיני רוחי? הרי כל ילד הוא שונה, אבל יש בטח איזה אב טיפוס כללי של ילד מוצלח. מה הוא?
זה ילד מאוזן, שלא מתפרץ לא לטוב ולא לרע, שהוא מבין איפה שהוא נמצא, הוא אולי נראה קצת יותר בוגר מגילו, אבל זה מתוך ההרגל שלו שהוא כך מתייחס לחיים ומרגיש את החיים שמשפיעים עליו, ויש לו איזה מין דו-שיח תמיד בינו לבין החיים. אנחנו רואים ילדים כאלו שהם קצת יותר מבודדים את עצמם מכולם, מתוך, אפילו לא בדיוק בתוך המשחקים ולא בדיוק בתוך כיתה אולי, אבל יש בהם משהו שהם קצת שונים, הם כאילו קצת יותר בוגרים מילדים האחרים.
ואין בזה איזשהו אובדן של ילדות במקום הזה?
לא, לא, לזה בכלל אין מה לפחד.
אני רוצה רגע לפני שנתקדם עוד להיבטים הנוספים, להעלות בפניך כמה שאלות שקיבלתי פה מהצופים באונליין. שאלה ראשונה אומרת כך, למה חשוב לילד לתת לילד אפשרות ללמד את ההורה? לגבי היחס שאמרת שלפעמים אני צריך להיות מתחתיו ולתת לו ללמד אותי. האם זה לא יגרום לאובדן סמכות שלי כהורה?
אני יכול להיות שלא. אני צריך להסביר לו שיש כאלה דברים בחיים שאני בהם ממש לא... לא יכול, אני לא נמצא בהם, אני לא מבין אותם, לא יודע אותם, ואני לא מפחד להסביר את זה לילד, שזה אני לא יודע, זה לא מקצוע שלי, אני בזה מרגיש את עצמי חלש, אבל אני מסביר לו את זה בצורה כזאת, שאין בזה שום דבר, שום פגם, שגם אצלו יהיו הרבה דברים שהוא לא יוכל לממש, לבצע בצורה כזאת שהוא לא יוכל להיות אלוף אולימפי בכל המקצועות ספורט. זה ברור. אלה כל אחד במקום שלו, כמה שהוא צריך לחיים, הוא צריך לרכוש את הדברים כדי להיות בטוח במה שהוא עושה, כדי יוכל להגן על עצמו ולקבל מקום נכון בחברה, וככה וככה.
זה מאוד יפה. עכשיו שדיברת, חשבתי, אמרת לי עכשיו שאני מתייחס אליו עכשיו בצורה מסוימת, אני צריך לקחת בהשבון שבזה אני מלמד אותו במה הוא עומד להתקל בחיים שלו, שגם הוא לפעמים לא ידע ולא יהיה הכי חכם, כן? ולא הכי מבין. האם זה נכון לומר שזה איזה עיקרון כללי, שתמיד כשאני מתייחס אל הילד שלי, אני צריך לקחת בהשבון שעכשיו אני בונה בו את סוגי ההתייחסות העתידית שלו לחיים?
כן.
מה עושים עם האחריות הזאת? אתה שם לי כאילו על הכתפיים משקל גדול, זאת אומרת, אני צריך כל הזמן, זה צריך להיות כל הזמן פה אצלי בראש, שאיך שעכשיו אני מתייחס אליו, אני מעצב אותו, אני זה, אני זה, אני זה. זאת אומרת, להיות הורה זה...
אהה, נו, סוף סוף.
עכשיו עוד שאלה שקיבלנו פה באונליין. רוצים הרחבה לגבי הידידים. בחרת, המילה הראשונה שהסברת את שלושת סוגי היחס הייתה ידידים. זה היה התשובה הראשונה שלך, להיות ידידים. מה זה אומר להיות כמו ידידים? במה זה בא לידי ביטוי? אתה יכול קצת להרחיב? מבקשים הצופים.
זה שילד ירגיש שאתה עושה את זה לטובתו. מה שלא יהיה, זה לטובתו. אפילו שאתה לוחץ עליו, מחייב אותו, זה לטובתו. אפילו אתה צריך להגיד לו בצורה... ברורה, שאני מאוד מצטער שאני חייב ללחוץ עליך ולדרוש ממך, אבל אתה חייב להגיע לזה ולזה.
זה חשוב מה שאתה אומר עכשיו ממש, כי האינסטינקט הראשוני של הילד זה שזה לא, הוא לא, אם זה משהו שהוא מרגיש שזה לא נוח לו, שזה לא משהו שהוא רוצה לעשות, אז לפעמים הרגשה היא באמת שזה נגדו, לא שזה לטובתו. אז אתה אומר שדרך אחת זה באמת להגיד לו, שגם שזה, גם שזה נראה לך ככה וככה, תדע לך שזה באמת אני עושה את זה
כן.
לטובתך. יש עוד דרכים שאני יכולה לגרום לו להרגיש שאני באמת לטובתו תמיד?
אנחנו צריכים להסביר שזה העולם וזה החיים שלנו. וסך הכל אני מלמד אותו איך להיות מוכן יותר לכל אותם היחסים ולחצים שיהיה לו בחיים.
מאיזה גיל ילד יכול להבין דבר כזה?
נראה לי שמגיל די צעיר, מגיל 5 בטוח. הם זוכרים את הדברים.
שאלה שהגיעה עכשיו לגבי דבר שאמרת קודם. אמרת שמאוד חשוב שאני נותן לו דוגמה איך להתגבר על הגאווה שלי, איך לקבל עזרה ממישהו, איך לשתף פעולה. זה, ההכוונה הזאת היא ממש קריטית ליכולת התקשורת שלו בעתיד עם האנשים סביבו?
כן. נגיד, איך להגיד, לא יודע, שאני מדבר בנוכחות הילד על זה שאני צריך להיפגש עם מישהו. אז אני אומר, עד כמה שקשה לי לדבר איתו, עד כמה שאני לא סובל אותו, כמה שיהיה ממש... ויחד עם זה אני מכין את עצמי נכון, לדבר איתו יפה ו... ולהשתדל להיות נכון.
אתה ממש חושף בפניו את העולם הפנימי שלך.
כן.
את כל ההתלבטויות שיש לך, את כל ה...
כל החינוך הוא רק מדוגמה. כל החינוך הוא רק מדוגמה.
זה חשוב למשל במקרה הזה שהוא גם יבוא איתי לכל מיני מקומות? שהוא יראה אותי גם מתייחס לאנשים אחרים ולא רק בתוך המשפחה?
זה טוב לילד, כן, תלוי באיזה גיל, אבל מגיל 6-7 זה כבר מאוד יוני.
עוד שאלות שאני מקבל פה לגבי דבר שדיברנו עליו לפני כמה דקות, אמרת שגם כשאני צריך להתייחס אל הילד באיזושהי צורה ככה קצת יותר נוקשה, אני צריך להדגיש לו שאני עושה את זה לטובתך, וזה מצער אותי, אבל אין לי ברירה, כך זה לטובתך. השאלה היא ככה, לפעמים, אפילו שאני אומר לו שזה לטובתו, הילד לא מקבל את זה. מה אני כהורה צריך לעשות עם זה שהוא לא מקבל, למרות שאמרתי לו שזה לטובתו?
אז אני מראה לו עד כמה שאני מצטער יחד עמו. זאת אומרת, עד כמה שאני גם כן נמצא באותו לחץ ובאותו מצב כמוהו, ואפילו אני אומר לו, אני לא יודע איך אתה תוכל להתגבר על זה. בעיניי זה מאוד קשה. אבל אם אתה תוכל על זה להתגבר, אתה תהיה גיבור. זאת אומרת, שאני מבין ומראש אומר לו שזה דבר לא פשוט. ויכול להיות שלא יצליח. ואני לכן רק נותן לו אפשרות. תנסה. אם זה באמת נמצא בהישג ידך, ואם תצליח, זה יפתח לך שערים.
עכשיו שדיברת, בא לי הרגשה שבכל הפנייה שלך אל הילד, אתה משאיר לו מקום מאוד מכובד, מאוד חופשי, מאוד...
כן, ודאי. אני לא לוחץ עליו ולא עושה ממנו שום דבר שאני פונה, שאני עושה. אני נותן לו אפשרות כך להתקיים ולייצב את עצמו וכך לבנות את עצמו בעצמו.
גם כשאתה ביחס של מלמעלה למטה?
ביחס מלמעלה למטה אני אומר לו את זה גם כן, ומסביר לו גם כן, אבל אני כבר אומר שיש דברים כאלה שאנחנו חייבים לקבל אותם מאין ברירה. וזה לא יחס ממני למעלה, מלמעלה למטה. אלה שככה חיים, ככה חברה, ככה כוח עליון, בוא נגיד. הוא מה שמחייב אותנו ואנחנו צריכים לקבל.
יש איזה הרגשה, כל מילה שאתה אומר היא מגבירה לי את ההרגשה הזאת. כאילו, התהלנו את התוכנית, הנושא שכתוב לי פה בכותרת, זה תקשורת במשפחה עם ילדים קטנים. כשאומרים תקשורת, אז יש תמיד שני צדים. יש אתה ויש אני, ואיך ליצור בינינו תקשורת.
כן.
וככל שאתה מדבר ומעמיק את ההסברים שלך, אני מרגיש שכאילו אתה לוקח אותי ההורה ואת הילד, ומעביר אותנו לאותו צד. אנחנו ביחד, זה לא שאני פה מתקשר איתך בכזה, כזה, כזה. כאילו אנחנו ביחד עוברים פה איזשהו משהו, שממנו כאילו שנינו לומדים, שנינו מתפתחים, שנינו... זה כזה? אנחנו...
נכון. אני לא מעמיד את עצמי מולו. ההפך. אנחנו יחד.
ומתוך ה... זה נשמע מאוד מאוד יפה, אבל אני רוצה לתת ככה איזושהי דוגמה, אני פשוט, אורן, כמה זמן יש לנו?
בבקשה, יש לנו עוד 3-4 דקות.
מצוין. אני רוצה לתת למשל איזושהי דוגמה. כשקורה בכל בית, צריך להכניס את הילדים למקלחת, או צריך להתארגן בבוקר, ההורים צריכים להיות בזמן בעבודה, וכמו שאתה אומר, זה מסוג הדברים שחייבים לעשות. זאת אומרת, אין כאן איזושהי בחירה של כן ללכת או לא ללכת, וצריך לצאת בזמן, בשעה הזאת והזאת. איך להתמודד נכון עם התנגדות למשל של הילד כרגע לצאת מהבית כשאני נורא ממהרת וצריכה להגיע בזמן לעבודה. מה המסרים, איך להיות עדיין באותו צד, שכבר כשאני מתאר את הסיטואציה, אני מרגישה בשני צדדים שונים.
שהוא חייב ללכת יחד איתך, לצאת.
כן, כן. אני לוקחת אותו למסגרות שלו, לגן שלו, ואני אחר כך ממשיכה לעבודה שלי.
כן, אז הוא חייב להיות מוכן.
בדיוק.
כן, ולצאת.
יופי. אז יש לפניו בגדים שהוא צריך להתלבש בהם, יש שעון גדול שהוא רואה, שזה לוחץ עליו,
אוקיי. כן?
ושהוא יודע מתי אתם צריכים לצאת. הוא מבין את הזמן ומכיר את הזמן. כן?
כן, הכל קיים.
זהו, ומה קורה?
ואתה יודע, ופתאום לא בא לי, ופתאום יש איזה משהו שמושך את תשומת ליבו, והוא רוצה עוד להמשיך לשחק. יש, הוא לא מתאים לה, אתה יודע, גם לי קשה לצאת בבוקר בזמן, אבל אני עושה את כל המאמצים בתור מבוגרת לעשות את זה. יש לי אחריות כלפי זה, האחריות שלו היא במידה יותר קטנה מאשר שלי. אז איך אני מאלצת אותו כשהוא לא רוצה לבוא איתי, באותו רגע, איך אני מאלצת אותו, איך אני יוצרת איזשהו אפילו שיתוף פעולה במקום הזה. המון, בהמון משפחות, זה רגע של ריב בהרבה מאוד בתים, ואתה יוצא מהבית בסוף עצבני.
אנחנו צריכים לעשות תרגילים, שבהם אנחנו לומדים איך כל דקה ודקה בבוקר, אנחנו עוברים כמו חיילים. בדקה הזאת אני מתלבש, בדקה הזאת אני נמצא כבר בתוך נעליים, בזה כבר אני גמרתי את השירותים, בזה אני סידרתי את עצמי, סידרתי את התיק שלי, הכל זה לפי הדקות. ואז בדקה לפני שאנחנו סיכמנו, אני כבר עומד ליד הדלת ומחכה לאמא.
אז דרוש בעצם תרגול מוקדם, אתה אומר. אין, יכול להיות שבצורה של משחק אפילו, אבל דרוש איזשהו תרגול מוקדם לכל הנושא הזה.
הילד צריך לדעת שחמש דקות לפני יציאה מהבית, הוא מבין בשעון, הוא צועק לאמא, אמא, בעוד חמש דקות אנחנו יוצאים.
אפשר להגיע למצב כזה? זה נראה ממש.
כי הוא ידע שזהו אחראי, אחרת אמא לא תוכל לצאת בזמן.
אז להעביר אליו את האחריות.
בטח. זהו, עד שדקה לפני יציאה, הוא צועק ככה, מרגיש את עצמו כמז'ורדום.
זה יפה. תשמע הרב לייטמן, כשנהנים לא שמים לב, הזמן נגמר. תן לי סיכום, מה להחזיק בראש כדי שהתקשורת עם הילדים תהיה הכי טובה שרק אפשר. הדבר המרכזי שאני צריך להחזיק בראש.
לעשות עמו כל התוכנית בצורה בשיתוף, ושדרך השיתוף הזה הוא יבין שזה מה שכך בנויים החיים, ואנחנו בזה דווקא מצליחים להיות מוצלחים.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.